שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שבוע טוב לך סמי.
שבוע טוב, איתן אבריאל.
אז ככה, אתה יודע, במקביל להפגנות והמחאות אתמול בכל הארץ נגד ההפיכה המשטרית, סוף השבוע בעצם מתמקד השיח הציבורי בהשלכות הכלכליות של ההפיכה הזו, אם היא כמובן אכן תצא לפועל. הדיון החל עם בנק JP מורגן, שפירט בצורה די מדויקת את הנעשה בישראל, ואפילו השווה אותה למה שהתרחש בפולין ב-2015, ואילו נתניהו ולשכתו ענו שגם 1,000 דוחות מחקר כאלה לא מעניינים אותנו. ואז ראש הממשלה נסע לצרפת לפגישה עם הנשיא עמנואל מקרון, שם הוא שמע בארוחת ערב שאם הרפורמה תימשך, אז ישראל כבר לא תהיה דמוקרטיה. אלא שכל זה לא הכל. אתמול התברר שהמפקח על הבנקים הזהיר את מנכלי הבנקים הישראלים מלהפחיד את הציבור, סיפור שאתה הבאת, סמי. והבוקר אנחנו מתרשמים שהמסר הזה בהחלט נקלט, כי האנליסטים הישראלים, שהם בדיוק אותם אנשים המקבילים של אלו של JP מורגן וגולדמן סאקס, בחרו להתעלם לחלוטין מכל האירועים הפוליטיים, כאילו שכולנו חיים על איזה תחנת מחקר על המאדים. אז אנחנו נדבר על כל הדברים הללו.
אז לא במנותק מכל האיומים על הנושא של משקיעים זרים, אם ילכו מפה, יישארו פה, בסוף השבוע פורסם מכתב ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח למנכ"ל חברת המרכולים האמריקאית קוסקו, רשת מוזלת שאפשר לקנות שם דברים ככה במחירים ממש ממש נמוכים, אז הוא במכתב מציע לרשת לבוא ולפתוח פה סניפים בישראל כדי להוסיף תחרות. אבל אתה יודע, נשאלת השאלה, האם יש פה הרבה יותר מסתם יחסי ציבור, האם זה נועד קצת ככה לעשות איזה ספין, אתה יודע, לכל הסיפורים האלה, על משקיעים זרים וכו'. אנחנו נדבר על העניין הזה עם כתב הקמעונאות שלנו, סימי ספולטר.
וכל כך הרבה דברים התרחשו בימים האחרונים, עד ששכחנו את מה שהיה אולי הסיפור הכי גדול בשבוע שעבר, לפחות עבור מיליון ילדי ישראל שהולכים לבית הספר. המינוי של עורכת הדין אביטל בן שלמה, שהיא היום ראש יחידת החינוך בפורום קהלת, למשנה למנכ״ל משרד החינוך. על פי המשנה של בן שלמה ושל פורום קהלת, המודל הרצוי בישראל לחינוך הוא חיסול של מערכת החינוך הממלכתית, ובמקומה מעבר לבתי ספר פרטיים במימון ציבורי שיתחרו ביניהם. אז מה זה אומר בדיוק? האם זה יקרה? מתי זה יקרה? ואם כן, אם אלו מהשבטים בציבור הישראלי, התוכנית הזו תטיב יותר? אנחנו נדבר על כל הדברים הללו עם ליאור דטל, כתב החינוך שלנו, ובואו נתחיל. אז סמי, זה סיפור שאתה הבאת, התגובה של המפקח על הבנקים בישראל, על השיח הזה סביב מנהלי בנקים שמדווחים לנתניהו ולפעמים גם לתקשורת, שהם רואים איזושהי התגברות של בירורים ואולי פה ושם הוצאה של כספים מישראל, הוצאה של כספים מפקדונות למקומות אחרים, וכמו שאנחנו מכירים בבנקים הכל עניין של נרטיב, אנחנו כולנו תמיד הכי מפחדים מזה ששמועה, בין אם מבוססת או לא, תהפוך לאיזשהו גל של חששות וכולם ירוצו לבנקים, ואז הסיפור, אתה יודע, הנבואת קיימת עצמה.
כן, אז באמת הכל התחיל מאותו מפגש לפני שבוע ויומיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמה אנשי עסקים, ביניהם גם מנהלי שלושת הבנקים הגדולים. שם אומרים לו, תיזהר ממה שקורה בשווקים, אפילו מנכ״ל בנק הפועלים, דוב קוטלר, אומר לו, יש כבר איזו משיכה של פקדונות, לא גדולה, אבל יש משיכה, תדע שזה קיים. הדברים האלה הופכים לכותרות בטלוויזיה, בעיתונות, בכל מקום שלא יהיה. וביום ראשון שעבר, בדיוק לפני שבוע, מניות הבנקים מגיבות בנפילה של קצת יותר מ-4%.
ואחרי זה הם תקנו במידה מסוימת.
כן, אז זהו. אז קודם כל, למה הם תקנו? הם תקנו, כי, וזה בעצם הסיפור שחשפנו היום, משום שברגע שבאמת הייתה נפילה במניות הבנקים, המפקח על הבנקים ירב עידן התקשר למנהלי הבנקים ואמר להם, חברים, קצת להרגיע עם כל ההתבטאויות, אנחנו בתקופה רגישה, אנחנו לא בדיוק יודעים לאן זה הולך, אבל תזכרו שיש משמעות מאוד רבה לאמירות שלכם, ולכן אני רוצה, אחד, תרגיעו עם האזהרות האלה, ושתיים, אני רוצה עדכונים שוטפים על מה שקורה, איזה תגובות יש בשוק. העדכונים שהוא קיבל זה שיש יותר התעניינות מהרגיל במשיכת פקדונות, ושאין איזה שערה, זה לא שהם מושכים פה, אתה יודע, בקצבים מאוד מאוד גבוהים, ולכן זה הוגדר לפחות עד סוף השבוע בבנק ישראל, לא כשערה ממש, אלא כאדוות.
אופה, אנחנו עכשיו בטרמינולוגיה של ים.
בדיוק, אז לא שערה מושלמת, אנחנו לא שם, נקווה גם שלא נגיע לשם, אדוות, אבל אז ביום חמישי, בין חמישי לשישי בלילה, יש את הדוח של ג'יי פי מורגן, תכף תגיד עליו כמה דברים, שבו באמת ג'יי פי מורגן וגם בנק ברקליס אחרי זה מזהירים, שבטווח הארוך, הדירוג האשראי של ישראל עלול להיפגע כתוצאה מאותה רפורמה משפטית. מפגש של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אנשי עסקים בצרפת, שבו הוא מנסה בכלל להגיד שזה בדיוק ההפך, ושיחות טלפון שמקיים נתניהו בכבודו בעצמו לבתי השקעות, כולל לג'יי פי מורגן, שמנסה להגיד להם, חבר'ה, זה לא, תירגעו, זה לא כזה מהפכה כמו שמוכרים לכם פה בישראל. אז כרגע אנחנו באיזה סימן שאלה, כלומר, אנחנו לא יודעים מה תהיה התצורה הסופית של אותה הפיכה, הפיכה משפטית, משטרית, אבל די ברור שזה מעורר הרבה מאוד סימני שאלה, ואתה יודע מה? נגיד שבעוד חודשיים או שלושה תהיה איזושהי פשרה, אני לא יודע מה תהיה הפשרה. אתה יודע להבטיח לי שעד אז הנזקים שיערמו בשווקים הפיננסיים, באמון, בכיתוב,
לא,
מצדיקים
יכול,
את
אתה
הדבר
לא
הזה?
אתה לא יודע מה המסובב ומה המסובב, אתה לא יודע אם הפשרה, ככל שתהיה כזו, היא פונקציה של החששות הכלכליים שנוצרו עכשיו, אז אתה כבר לא יודע אם הפשרה היא תוצאה של הפחד הכלכלי, או שהפחד הכלכלי הוא תוצאה של התהליך והפשרה. אז,
או שלא עושים פשרה עד שלא רואים נזקים בעיניים?
הכל קשור באחד בשני, וכל צד מסובב את השני. כן. אני רוצה להגיד כמה וכמה.
תגיד לי קודם כל משהו, אתה כתבת על הדוח של ג'יי פי מורגן, אז אתה גם כתבת משהו שלא יודע אם הרבה אנשים יודעים, שמנכ״ל ג'יי פי מורגן לא בדיוק יודע מה כותבים האנליסטים שלו על ישראל. ניירות כאלה מוציאים בלי סוף. אז השאלה אם הנייר הזה הוא חשוב או לא חשוב?
הוא לא חשוב. זה השורה התחתונה במובן השוטף של החשיבות של ניירות כאלה ביום-יום. בוא נתאר בדיוק מה זה הניירות הללו. בבנקים הגדולים יש מחלקת מטבע חוץ ומחלקת מסחר בניירות ערך וזרים, וזה חדר מאוד גדול עם הרבה מאוד סוחרים, ככה אנחנו מכירים את זה מהתמונות, אנשים יושבים על ככה שורה גדולה של מסכים, ודי בפינה יושבים איזה ככה קומץ של אנליסטים, בדרך כלל חבר'ה די צעירים, והם צריכים לכתוב הרבה עמדות וניירות ורעיונות מסחר ודברים, כי המסמכים האלה הם שיווקיים במהותם. זה לא מסמכים שהבנק בסוף מחליט לקנות או למכור עם הכסף של הבנק, אלא זרם של מידע, מה קורה, ואם כך וכך קורה, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, כל מיני רעיונות איך לעשות
אז
כסף.
אז למה אתה אומר שזה לא חשוב? ואם הם אומרים, תשמעו, קורה משהו בישראל, וזה
יכול
יום אחד להוריד את דירוג האשראי.
לכן אני לא מסייג, אבל עושה סדר בין שני דברים. נייר כשלעצמו מהסוג הזה שבא ואומר בישראל ככה, ככה וככה וככה, ואין לזה הרבה משמעות, או שזה הזדמנות קנייה, או שזה הזדמנות מחירה, זה לא משמעותי מבחינת גורל כלכלת ישראל. הרי הניירות האלה רצים ורצו קודם, וימשיכו לרוץ אחר כך באופן שוטף. הם נכתבים על ידי כל הבנקים הגדולים בעולם, וגם בישראל, ותכף נגיע לעניין הזה.
אגב, רק צריך להגיד, זה ניירות שפונים להם מה שנקרא כסף חם, נכון?
כן, זה
הולך מזיזים אותו מעכשיו לעכשיו. לא להשקעות הכבדות של להקים חברות.
זה הולך לספקולנטים, זה הולך לבתי השקעות, זה הולך ל... כל מי שמספיק גדול שיהיה לו מערכת יחסים עם ישירה, עם חדר העסקאות ולא עם הסניף. אנשים שעוסקים באמת במסחר בניירות הללו. עכשיו תראה, יכול להיות שהם יבואו ויגידו, יש פה סימן שאלה כזה וכזה, השקל ירד באחוז אחד או שניים, ואז הם יחזרו ויגידו, לדעתנו זה מיצה את העניין, עכשיו זה כבר הזדמנות קנייה, בואו תקנו את השקל ותשלימו את הסיבוב הזה בשני סיבובים, בשני... אבל בכל זאת, כשבאים כולם ביחד ומספרים את הסיפור של ישראל, אז הם מסייעים לפתוח או לחנך את השווקים בארצות הברית לגבי מה שקורה בארץ. זאת אומרת,
אוקיי, ומה קורה
יש פה מעבר מידע. עכשיו...
איתן, לא, אבל מה קורה כשראש ממשלה? ראש ממשלה.
אז זה הדבר הכי הזוי. זה הכי...
מתקשר לג'פי מורגן ואומר להם, ועושה איזושהי פעולת הסברה.
תשמע, המנכ״ל, סמנכ״ל, ההנהלה בג'פי מורגן, אין להם מושג ירוק מחדר העסקאות. ודאי שהם לא קראו ולא התעניינו בניירות האלה, ופתאום, לא רוצה להגיד באמצע הלילה, אבל די באמצע שום דבר, מקבלים מהמזכירה שלהם טלפון מראש מדינה, במקרה הזה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אין להם מושג מה לעשות.
זה לא אלברט בורלה שמתקשרים אליו באמצע הלילה ומבקשים על החיסונים.
זה נורא מפתיע, זה סופר נדיר שדבר כזה יקרה, והאפקט הוא האפקט ההפוך לחלוטין. פתאום אתה מבין שפספסת משהו, אם אתה המנהל של הבנק, ראש המדינה מתקשר אליך, אומר לך, תשמע, מה ששמעת זה לא... אחי, אני לא שמעתי שום דבר בכלל, בוא... אבל הוא כן מבין מהלחץ של ראש הממשלה, ומהאקט הכל כך חריג הזה, בין אם זה ראש הממשלה, או בין אם זה הסגן של ראש הממשלה, או בין אם זה רון דרמר, העוזר של ראש הממשלה, האקט הזה הוא כל כך חריג, וכל כך יוצא דופן, שאנשים מבינים שני דברים. אחד שכנראה שהם פספסו והם לא ידעו, אבל קורה משהו מאוד גדול בישראל, שזה לא מה שבנימין נתניהו רצה להעביר את המסר הזה, ושניים, שראש הממשלה מאוד מאוד לחוץ מהעניין הזה, ופתאום הוא מתקשר לכל מיני אנשים ואומר להם, תשמעו, מה שקראתם אצל ג'י.פי מורגן, או בדוח של אתמול, זה לא נכון, ותתקנו. זה לא עובד ככה, הדברים האלה. כל מה שהוא משדר זה, זה לחץ, וכל מה שהוא משדר זה ניסיון וצורך, וללכת ולסלול יותר עמוק לתוך הסיפור הישראלי, בשביל להכיר אותו יותר
טוב. אגב, ואולי יש איזה יתרון לאקטיביות הזו, כי ראינו את האקטיביות של נתניהו בתקופה של חיסוני הקורונה, שהוא היה אוכל את הראש למנכ״ל פייזר, כל לילה מתקשר אליו כמה פעמים.
שוחחתי עם אלברט.
שוחחתי עם אלברט בורלה, הוא הבטיח לנו חיסונים, אנחנו מקבל את החיסונים וכו'. הוא רואה סכנה, הוא רואה סכנה, כלומר אחרת אולי הוא מרים טלפון, והוא אומר, אני אהיה אקטיבי, אני לא אחכה שתתממש, אני אשים אותם על ה... אני אשים את המסר שלי אצלם גם כן בממורי, כדי שהם יזכרו את זה. השאלה, כשהוא מתקשר ואומר כזה דבר, זה לא גורם דווקא להנהלת החברה לבוא להגיד לאנליסטים, תשמעו חבר'ה, תסתכלו קצת יותר, כי דיברנו עם ראש הממשלה, והוא אומר שזה לא כצעקתה.
ואם הם יסתכלו קצת יותר, אז מה? תשמע, אני קראתי את הספר שאלברט בורלה כתב, קצת אחרי השיא של הקורונה, ספר קצר ונחמד על חוויותיו בשנתיים הללו, והוא כתב שם די במפורש שהמנהיגים בישראל די אכלו לו את הראש. בלילות. זה קודם היה ביבי נתניהו.
אבל שם אתה יכול להגיד זה עזר.
ומיד אחרי זה זה היה בנט, וכולם תפסו את העניין הזה, ותאמין לי, היו יותר שיחות...
איתן, הנודניקיות משתלמת. אתה יודע שהיא משתלמת. אז יכול להיות שגם פה היא משתלם.
א', אני לא יודע אם היא משתלמת. הוא לא ענה על התשובה הזו, על השאלה הזאת, בדברים שהוא אמר. אני לא רואה איך הנודניקיות הזאת משתלבת במקרה של בנק. מה אתה רוצה שהוא יגיד? תשמע, תגיד לאנליסט שלך שלא יאמין למה שאומרים לו הכלכלנים בישראל.
לא,
תגיד לאנליסט שלך לא להאמין לו למה שאומרים בבנק ישראל.
לא, אני אתן לך דוגמה לתרחיש, לשיחה כזאת.
מה אתה רוצה? זה לא סיפור של עכשיו להביא את החיסונים על חשבון מדינה אחרת.
אז יש לי דוגמה לאיך היא יכולה לראות שיחה כזאת. יכול להיות שהיום מי שמדבר עם ג'י.פי מורגן, לא, מי שמדבר עם ג'י.פי מורגן אומר לו, תשמע, הולכת להיות מהפכה משטרית, מסוכנת, תחסל את הדמוקרטיה הישראלית. בא ראש הממשלה ואומר, חבר'ה, התחלנו מאוד מאוד גבוה, עשינו איזה אין קורין כזה למסע ומתן, אנחנו לא נגמור שם, אנחנו נגמור עם רבע או חצי או שלושת רבעי ממה שהצגנו. לכן, אם אתם חושבים שכדאי לכם עכשיו למכור או קצת לצאת מהכלכלה הישראלית, תדעו לכם שאתם מפסידים, כי זה לא ייראה כמו שזה נראה כרגע.
אבל זה מה שאני חושב.
זה מידע פנים כלשהו?
אני יודע שזה קשה להבין. הם לא מוכרים כלום, הם לא קונים כלום. לא דובר בשום שלב על רכישות של בנק ג'י.פי מורגן או כל אחד אחר בנוסטרו האישי שלו. מדובר על דוח רגיל. כל אחד, אנחנו פה בפודקאסט הזה, בימי ראשון ושני, כמעט תמיד מביאים את אלכס ז'בז'ינסקי, שיספר לנו את הסיכום שלו של השבוע שעבר, ואת התחזיות שלו לשבוע הנוכחים. אנחנו לא מביאים את אלכס ז'בז'ינסקי, אנחנו מביאים את מודי שפריר מבנק הפועלים, או שאנחנו מביאים את אופר קליין מהראל. יש לנו סבב, אנחנו אוהבים את זה, זה עושה סדר בראש, זה נוח. אלה האנשים המקבילים פשוט בבנקים האמריקאים.
והאנשים האלה עכשיו לא ססים לבוא ולפרשן את זה.
עכשיו אני בא ואני מסתכל, וזה שבוע שני שזה קורה. גם שבוע שעבר וגם עכשיו, אנחנו מסתכלים על הדוחות שהם שולחים, אנחנו אומרים, אולי נעלה אותם פה לפודקאסט ונעשה איתם את השיחה. יש הרבה דברים שקורים, ואנחנו קוראים ודי נדהמים, ורואים שאף אחד לא מזכיר, ולו במילה אחת, לא את המחאה של 100,000, לא חשוב כמה אנשים אתמול, לא את סיפורי ג'י.פי מורגן, לא את כל מה שקרה עם קורא וקרה עם נתניהו, לא את מכתב 300 הכלכלנים, הם מתעלמים לחלוטין מכל הדבר הזה, כאילו באמת שאנחנו חיים על הירח או על איזה, אני לא יודע מה.
זה נורא מוזר, איתן, משום שאנחנו רואים בסקירות שלהם התייחסויות לכל מה שקורה בעולם, מה קורה בסין ומה קורה באוקראינה ומה קורה ברוסיה.
בפירוט רב, 20 עמודים,
ומה אמר פאוול ואיזה חליפה הוא לבש ומה היא אומרת על שיעור העלאת הריבית הבא. אבל פה קורה משהו, אגב, הם יכולים גם לבוא ולהגיד, חבר'ה, לא כצעקתה, יש פה רפורמה משפטית, זה לא ישנה את השוק, זה לא אירוע, אנחנו לא יודעים, אבל תגידו משהו, אי אפשר להתעלם מהפיק שבחדר.
אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, ואני עשיתי כמה טלפונים בשביל לנסות לברר את זה, ואכן, ככל שאני יודע, ואנחנו נעמיק בעניין הזה, ונפרסם את זה באתר בהמשך היום, ככל שאני יודע, גם הם קיבלו את המסר, בעצם זה המסר שהתחיל אולי מהנגיד, שעבר להנהלות של הבנקים, שהגיעו למחלקות, וכנראה שאמרו לאנשים, חבר'ה, בחומר שאתם מוציאים החוצה וב ההתבטאויות שלכם כלפי לקוחות, כלפי הציבור.
כל מילה יכולה להזיז את השוק,
כל מילה פה לא נוחה, תהיו כאן עדינים, תהיו כאן זהירים, וחלק מהחבר'ה לקחו את הדבר הזה לכיוון של, אני לא יודע מה זה זהיר, אני לא יודע מה זה, אני פשוט לא כותב על זה, וככה יוצא מכל הסיטואציה.
אם זה לא שם, זה לא קיים.
אבל השורה התחתונה היא שאנחנו, סליחה שאני אומר, נראים קצת, איך נגיד? לא קצת. הניירות של האנליסטים הישראלים נראים פשוט חובבנים בצורה קשה ומביכה, כי אתה לוקח את הדוח של ג'פי מורקן, ברקליס, גולדמן סאקס, ועוד ייצאו השבוע עשרות דוחות כאלה של בנקים זרים, הם מתחילים בלספר מה קורה בישראל, ואחרי זה כל אחד אומר, חשוב, לא חשוב, משמעותי, לא משמעותי, עוד לא קרה כלום, כל אחד עם הערכה שלו לגבי המשמעות, אבל לפחות הם פותחים עם הסיפור הגדול, ולא מתעלמים ממנו כאילו שלא קיים, ואילו אצלנו מתעלמים מזה לחלוטין, אז אתה יודע, גם ככה זה לא דברים, כמו שאמרתי בהתחלה, מאוד חשובים מבחינת ההשפעה שלהם על השווקים, הפעם זה ניירות ש באמת חבל להדפיס אותם.
אז איתן, אולי גם אנחנו נתעלם ולא נדבר על זה, ואז אולי זה לא יקרה ולא קרה שום דבר.
זה דיון מורכב מאוד, שאתה עכשיו הולך לעניין הזה, של באמת, האם דברים קורים בגלל שכולם מתחילים לדבר על זה, ופועלים בגללם, ואז זה קרה, או להפך, או קודם זה פועל, אני לא יודע.
אז תשמע, אני רק רוצה להגיד לך,
אני יכול להבטיח לך ששום דבר מזה לא היה קורה, אילולי שלישיית הנמרצים האידיאולוגיים, שזה כולל גם את בצלאל סמוטריץ' וגם את יריב לוין וגם את שמחה רוטמן, היו מגישים את, אתה יודע, חבילת הצעות החוק הללו, שדי מחסלות את ההפרדה מן שלושת הרשויות, ומאיימות להפוך אותנו לאיזשהו סוג של אוטוקרטיה, או אפילו דיקטטורה.
זה נסיים ב-2008.
בסוף יש משהו אמיתי שקורה, זה לא רק דיבורים, זה מה שאני מתכוון.
ב-2008, כשהיה נפילה של לימן ברדרס, אני זוכר שעשינו בדמרקר הרבה מאוד שערים ככה מאוד אגרסיביים, ועל השוק, ועל מה קורה, והנפילות וכו'. וגם אז טענו כלפינו שהאם אנחנו בעצם מחממים, מתדלקים, מפמפמים, מריצים, whatever, עושים משהו לשוק, ואתה יודע, עם כל הכבוד וכל הקרדיט שנותנים לנו, השוק התמוטט בכל העולם, הוא לא התמוטט רק אצלנו. אז סחטן על הפרגון לדה מרקר שמזיז את השוק, נוותר על הכבוד.
לא, זה לא עובד ככה פשוט, אנחנו לא באמת מזיזים את השוק.
בהחלט. קדימה, נמשיך.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב אז, לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
שלום לסימי ספולטר.
אהלן איתן, אהלן סמי.
היי היי.
כתב הקימונאות שלנו, אז תוך כדי מהומת מה יקרה עם המשקיעים הזרים בעידן של מהפכה משפטית, ילכו, יישארו, חושבים, אמצאים על הגדר, מפרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכתב שהוא שולח למנכ״ל חברת קוסקו האמריקאית, רשת המרכולים המוזלת, והוא בא ומציע להם לבוא ולפתוח סניפים בישראל כדי להוסיף כאן תחרות, ואנחנו תוהים האם יש פה משהו חוץ מיחסי ציבור, שהרי אם הם באמת היו רוצים לבוא לפה, הם לא זקוקים למכתב משר האוצר.
נכון, אז ככה, בשוק אומרים מספר דברים. הדבר הראשון שאומרים, הרי מנכ״ל קוסקו מכיר את ישראל, הוא יודע שהיא קיימת, הוא לא צריך מכתב משר האוצר כדי לדעת שהשוק קיים ושיש הזדמנות. מה שפחות הוא יודע, האם יש הקלות רגולטוריות, האם יש איזשהם צעדים שעומדים מאחורי המכתב הזה ששר האוצר מציע. זאת אומרת, בעבר היו כל מיני יוזמות, אפילו בממשלה האחרונה, של שרת הכלכלה, הייתה אפילו ועדה שקמה בראשות מנכ״ל המשרד, שהכותרת שלה היא הוועדה לקידום הבאת קמעונאיות בינלאומיות, ולא קרה עם זה כלום, לא באמת התקדם משהו, לא קמו צעדים מסוימים, לא אימצו בצורה מלאה תקינה אירופאית ואמריקאית, לא הקלו בכשרות, הנושא של מכס, דברים שמופיעים לקמעונאים גדולים שגורמים להם להבין שישראל לא שווה את ההשקעה. וכל הדברים האלה לא קרו בינתיים, אז השאלה האם המכתב הזה, אחד, מסמן איזשהו רצון של האוצר להגיד, אוקיי, אנחנו ניתן הקלות, אנחנו נעשה את הצעדים הנדרשים, ואם לא, אז אין לו באמת משמעות, זה לא איזה משהו שבאמת יגרום למנכ״ל קוסקו מחר בבוקר, להבין שיש פה כדאיות כלכלית, כל עוד אין צעדים אמיתיים. ואם יש צעדים, אז לא באמת צריך מכתב, הרי יבואו לפה כולם, ברגע שבאמת השוק ייפתח, ככה שהמכתב עצמו הוא קצת ריק מתוכן באיזשהו מקום, אבל מה שהוא כן מסמל, בין הרבה מהאנשים שאני משוחח איתם בתעשייה, הוא סוג של הרמת ידיים בנושא של רגולציה מול קמעונאים. יש דיונים עכשיו באוצר, בחוק ההסדרים ראינו גם איזשהו התחלה של רגולציה נגד יבואנים, אבל אין כל כך התייחסות לקמעונאים. חלק מזה זה מתוך הבנה שקמעונאים באמת, השוק הקמעונאי הוא תחרותי מאוד בישראל, הוא לא סובל מאיזשהם ריכוזיות, הוא לא סובל מאיזשהו כוח בלתי מוגבל, אין כל כך לאוצר, אין כלים היום להילחם ביוקר המחיה בהיבט הקמעונאי.
אז אתה אומר שבעצם זה שהוא פונה החוצה, אחרי שהוא ישב כל כך הרבה זמן בניסיון ליצור תחרות מקומית, מבחינת השוק זה איזשהו סוג של דגל לבן על היכולת שלו להגיע ליעד של באמת יצירת תחרות, ואומר, אולי מישהו אחר יציל אותי, אבל אני רוצה לדלג, דווקא נכנסו עכשיו, או אמורים להיכנס, כמה רשתות מאוד גדולות מחור, יש לנו את קרפור הצרפתית, נכון. ספר הגרמנית, איפה הן עומדות בסיפור הזה, ומה יעזור עוד רשת גדולה, אפילו אם זה יקרה?
נכון, אז גם קרפור וגם ספר, אז אחרי שקרפור הגיע, זה חלק מההקמה של אותה ועדה בממשלה הקודמת, הייתה לקראת ההגעה של קרפור, הישיבה הראשונה, וההודעה לעיתונות אז הייתה לקראת ההגעה של קרפור, וזה לעזור להם בעצם, אבל גם קרפור וגם ספר נתקלות בהמון קשיים היום, הן לא יכולות להביא, לדוגמה, סתם, הן לא יכולות להביא מזון טרי, קשה להן, כי התוקף מתקצר, כי הם צריכים להמתין עד שהוא משתחרר מהמכס, וזה זה כבר לא כדאי להם. יש להם המון המון אתגרים, הכשרות, OU, הרבנות לא מכירה ב-OU בחלק מהדברים, גם זו כשרות שהיא מוכרת בארצות הברית גם על ידי חרדים, אבל הרבנות לא מכירה בחלקים ממנה בגלל שיש עניינים של חלב ישראל ודברים כאלו. כך שיש כל מיני דברים שגורמים גם לספר וגם לקרפור שכן נכנסו לשוק, לקושי, דברים נוספים לדוגמה, לקרפור מחויבת על פי הרגולציה הישראלית לשים כתובת מדויקת של היצרן, על הדבר שלא קיים באירופה. זה מאוד מרתיע קמעונאים גדולים, כי הם יודעים שברגע שהם שמים כתובת מדויקת, אז מתחרים או ספקים אחרים יכולים לפנות ליצרן ולבקש ממנו הצעות מחיר וכך להתחרות בהם, אז הם מראש נמנעים להיכנס לישראל. יש רשימה של דברים שקשה גם לקרפור, לכן אנחנו רואים כניסה מאוד איטית, מאוד זהירה של הרשתות הללו, ובהמון תחומים באמת לא נכנסים.
שבעצם לא החשש מגיעים. שלהם, אני במקרה נתקל בסניף של קרפור, ממותג עכשיו תחת השם סופר, עוד לא קוראים לזה קרפור, ויש שם איזה ארבעה או שישה מותגים של קרפור שמאוד זולים, מין איזה טעימה, איזה גישור, שהם בודקים את טמפרטורת המים פה של השוק הקמעונאי בישראל, אבל קוסקו זה משהו קצת אחר, כי זה נכון שזה דיסקאונט, אבל זה גם אריזות גדולות, כמויות גדולות, סטוקים שיש נכון. להם מדי פעם ומגיעים לפה.
נכון.
זה קונספט אחר, זה לא בדיוק סופרמרקטים עירוניים, אלא בשולי הערים וכולי, ונשאלת השאלה, הם בדקו בעבר את ההיתכנות של כניסה לישראל, או שזה שוק לא מספיק מעניין?
אז דבר נוסף שצריך להגיד בהיבט הזה של קוסקו, זה שהם כבר מוכרים את המותג הפרטי שלהם דרך רשת אושרד, שפונה למגזר החרדי ומוכרת באריזות גדולות. ככה שאיפה שבאמת יש ביקוש לאריזות גדולות, כבר היום אפשר למצוא המון מוצרים של קירקלנד, המותג הפרטי שלהם, במחירים יחסית זולים יותר. בסוף הכוח של קוסטקו באמת הוא להביא את האריזות הגדולות במחירים נמוכים, זה דבר שאולי מדבר להרבה צרכנים, אבל רובם כאילו היום כבר יכולים ליהנות מזה באיזשהו צורה, כמובן מוגבלת, לא באותם היקפים, לא באותם מחירים כנראה, אבל כבר היום יש אפשרות ליהנות מהמותג של קירקלנד. ככה שגם אם נגיד מחר בבוקר מנכ״ל קוסטקו אומר אוקיי, אני נכנס לישראל, זה לא בצורה הכי גדולה ביחס לשוק הישראלי, כבר יש פה רשתות שהן גדולות מבחינת מוצרים גדולים שפונים למשפחות גדולות, כבר כאילו הקטגוריה הזו כבר קיימת וכבר פעילה וכבר חזקה מאוד בישראל, אושר עד מתרחבת כל הזמן, ואנחנו רואים את זה כאילו גם קינגסטור לדוגמה שגם פועלת במתכונת דומה ורשתות נוספות, אז גם כניסה של קוסטקו, אני לא בטוח כמה היא באמת תתרום לשוק ותהפוך אותו לתחרותי ותביא איזושהי הוזלה מאוד מאוד גדולה של המחירים.
תראה, זה לא בדיוק קשור ישירות, ואין לי מושג מה קוסטקו תענה על המכתב הזה, אבל איכשהו, אני לא יודע אם שר האוצר סמוטריץ' הפיץ את המכתב או שהוא דלף, אבל יש אותו, הוא מסתובב ויש לי אותו מול העיניים, ו... איך נהיה עדינים, הוא מאוד מאכזב מבחינת הרמה המקצועית שלו. מדובר בו במכתב של 2.5 פסקאות. אם אתה ואני היינו נכנסים לצ'אט GPT ואומרים לו, write a letter from Israel to Costco to enter the Israeli market, הוא היה מוציא משהו זהה או שנראה יותר טוב, ואפילו הדברים שכתובים שם בסופו של דבר קצת מוזרים, זאת אומרת, הוא בא ואומר, סמוטריץ' למנכ״ל קוסקו, בוא תגיע לארץ, לך תהיה הזדמנות עסקית, ולנו תהיה הזדמנות להכניס יותר תחרות בישראל, ולהוריד את יוקר המחיה לעם הישראלי. שזה דבר מוזר, למה זה יעניין את מנכ״ל קוסקו התחרות, למה אתה מוכר לו שיהיה פה יותר תחרות, הוא רוצה לשמוע רק פחות תחרות, הוא לא רוצה לשמוע יותר, ומה אכפת לו מיוקר המחיה של הישראלים? זאת אומרת, זה מכתב שאתה מסתכל על הכותב שלו, אתה רואה ש60% מהעניין שלו היה לדבר אל הציבור הישראלי, ולא למנכ״ל קוסקו, וככה לא כותבים מנכ״ל. מה זה השלוש פסקאות האלה? אתה רוצה באמת לעניין את מנכ״ל של חברת ענק אמריקאית להיכנס למדינה עם כל הבעיות והמורכביות שיש בדבר כזה? תכין דוח, תן נתונים על השוק הישראלי, תראה פה את שיעורי הרווח, תכין תיק כמו שצריך, זה נראה מכתב ש...
איתן, קוסקו יודעים להכין את הדוחות האלה בעצמם, הם לא זקוקים לזה שסמוטריץ' יכין להם את הדוח.
זה איזשהו הטבות.
בדיוק, והוא גם לא מציע שום דבר.
הוא אומר להם, בואו תצילו אותי, אני לא יודע איך עושים פה הורדת יוקר מחייה, תבואו, תפתחו סניף, ובזה נסגור את הסיפור.
אז הוא אומר להם שפעם... שאני אהיה באמריקה, אני אבוא לבקר אתכם. יאללה, סבבה, אז יכול להיות שהוא סידר, אתה יודע, ביבי סידר לעצמו פגישה בפריז באליזה, סמוטריץ' מסדר פגישה בהנהלת קוסטקו.
כן, לכן אחד, באמת מתייחסים לזה יותר כמהלך שהוא יחצני, ודבר שני, צריך להבין גם שהרי היה מזמן איזשהו דיון בוועדת כלכלה, ורשות התחרות הציגה שם מחקר שלה, שמראה שהתחרות בקימונאות היא דווקא מאוד מאוד חזקה, ואין שבעיה של תחרות. אז כאילו גם ההבטחה שלו של תחזק את התחרות, אין לה באמת איזשהו, אין משהו שעומד מאחוריה. אולי באמת, זה שהמכתב הוא כזה, זה הדרך של המנכ״ל לדעת, זה לא צ'אט GPT, אתה יודע, היום קשה להבדיל, הדרך להבדיל זה בטעויות.
כן, רק צריך להזכיר,
אוקיי.
רק צריך להזכיר שהמכתב הזה יוצא אחרי שבסוף השבוע, בצלאל סמוטריץ' ישב עם תום לבנה, אותו יזם הייטק שאמר שהוא לוקח את החברה שלו לחול, מפסיק לשלם פה מיסים, משום שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה להיות פה בגלל המהפכה המשטרית, אז יכול להיות שהוא רצה לאזן, לקזז איכשהו את הרושם הזה שיצר אותו יזם הייטק, והחליט ככה להוציא ולראות שבמקביל לזה שאנשים מאיימים לצאת, הוא גם מנסה להיות אקטיבי ולהביא לפה שחקנים חדשים. אז זהו, צריך רק להגיד, תום לבנה הוא מייסד של חברת ההייטק ורביט, שהוא אמר בחדשות 12 שהוא רוצה לעזוב את הארץ, קרא גם ליזמים נוספים לעשות את זה במחאה על קידום אותה הפיכה משטרית משפטית. סימי ספולטר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לליאור דאטל.
שלום סמי ביתן.
כתב החינוך שלנו, אנחנו רוצים לחזור איתך לסיפור שמרוב אירועים קצת הובלה לטעמי, כי הוא הכי דרמטי והכי חשוב למעלה ממיליון תלמידים בישראל, וכמובן גם להורים שלהם, שזה המינוי של אביטל בן שלמה, שהיא עורכת דין, שהיא אחראית על מחלקת המחקר בחינוך בפורום קהלת, למשנה, תפקיד בכיר, של מנכ״ל משרד החינוך. וכשהלכת ובדקת את תפיסת עולמה, ואת תפיסת עולמה של פורום קהלת באופן כללי, אתה מגלה שבעצם הם היו רוצים, ואולי היא תיקח את המערכת לשם, לחסל, לבטל למעשה, לסגור את החינוך הממלכתי, כל הבתי ספר שכולנו הכרנו מאז קום המדינה והלכנו, ולהחליף אותו, את המודל, במודל של בתי ספר פרטיים. כל אחד ילך לאיזה בית ספר שהוא רוצה, יקבל, לא יודע, כסף או ואוצ'ר או דבר מה מהממשלה, וכל הבתי ספר יתחרו אחד בשני. האם כך ומה זה אומר?
כן, טוב, אז קודם כל לא לחסל את מערכת החינוך הממלכתית, זה פשוט לתת עדיפות לחינוך הפרטי. זו תפיסת עולם שהיא מאוד שונה מהתפיסה בישראל, של מומחי חינוך בישראל, של מכוני מחקר בישראל, וגם בעולם, ב-OECD, זה לא תפיסה מקובלת, חוץ בארצות הברית ששמה דגש על חינוך פרטי, במערכות החינוך הטובות בעולם לא רואים איזשהו שיפור באמצעות חינוך פרטי, לא מתעדפים חינוך פרטי כאמצעי לשפר את המערכת.
כן, אבל רגע, עוד איזה הערה טכנית. זה שהיא תהיה המשנה למנכ״ל, יש מנכ״ל, הגיע בכלל מצהל, זה אומר שהיא תהיה אחראית על הדברים האלה? זה יהיה בסמכותה, זה יהיה בסמכות המנכ״ל?
אנחנו עדיין לא יודעים, והמינוי גם עדיין לא עבר, אבל כן, שר החינוך יואב קיש אמר שהיא אחראית על מה שנקרא אוטונומיה למנהלים. עכשיו, אוטונומיה למנהלים זה מאבק מאוד, מאוד ארוך של מנהלי בתי ספר ורשויות מקומיות שרוצים לקבל יותר עצמאות וסמכויות במשרד החינוך. וזה באמת צעד שצריך לעשות. הבעיה היא שלפי התפיסה של קהלת, האוטונומיה הזאת היא לא רק נגמרת בסמכויות יותר גדולות על ניהול כוח אדם, על תוספות שכר, שזו תפיסה ששאר עוד להבין וגם האוצר תומך בה למשל, אלא בסמכויות לעשות הכל. הפורום בעצם אומר, כל בית ספר יהיה כמעט ללא פיקוח במשרד החינוך לגבי מה מלמדים, איך מלמדים, כמה שעות מלמדים, וגם יהיה משוחרר מאוד מגבלות שיש היום. ולמעשה הם גם אומרים, בחלק מהאוטונומיה, אז כל בית ספר יוכל לקבל את כל התלמידים, כל הורי יוכל ללכת לכל בית ספר, כל הורי יוכל לשלוח את הילד שלו לכל בית ספר שהוא רוצה, אם זה בעיר שבה הוא גר, או אם זו עיר קטנה, או יישוב קטן, ביישוב הסמוך. וכתוצאה מכך, בתי הספר גם יצטרכו להחליט את מי הם מקבלים, כי כנראה שתהיה נהירה מאוד גדולה לחלק מבתי הספר המבוקשים.
זה מודל שבמידה והוא מתקיים, אנחנו יודעים מה יקרה בו. בית ספר X מותג או ייראה כבית ספר טוב, עם מורים טובים ויקרים, אולי כזה שגם מצליח להעביר בחינות ולהוציא תלמידים ל-8200 או לא משנה מה, ואז תהיה נהירה אל הבית ספר הזה, והוא יהפוך למין אוניברסיטת תל אביב או הרווארד באמריקה, שכולם רוצים להיות שם, ואז הבית ספר יצטרך לסנן את התלמידים על פי מה? על פי הציונים שלהם, על פי בקשיש שההורים ישלמו למנהל, איך זה בכלל יעבוד?
היום יש שיטה של הגרלות, זו גם שיטה שיש בארצות הברית, שבה זה סוג של לוטו, אתה יודע, מי שזוכה מקבל, גם אפשר להגיד גם שיש גם השפעה על הקשרים של ההורים, ובחלק מהמקרים יש ממש מיונים, רעיונות קבלה, אלו דברים שכמובן היום הם אסורים, אבל הם מתקיימים בחלק מהמקומות. עכשיו, השיטה הזו נשמעת מאוד אטרקטיבית עבור חלק מההורים. כי יש הורים שאומרים, וואו, בשכונה שבה אני גר יש בית ספר אחד שהוא לא כל כך טוב. ואם השיטה הזו תעבור, אני אוכל לשלוח את הילד לבית ספר בשכונה שבה בית ספר טוב, או לבית ספר פרטי, או לא יודע מה. אבל באמת, כשמתחילים לנסות להבין את ההשלכות של המהלך הזה, אז רואים, כמו שאמרת, שיהיה בית ספר אחד שסומן כטוב. וההורים שאין להם את האמצעים לשלוח את הילדים שלהם באוטובוסים או בהסעות, או להסיע אותם בעצמם כל בוקר לבית ספר, ולא יכול לעמוד בשכר לימוד יותר גבוה, כי שכר לימוד יגדל, כחלק, אחרי שכל המגבלות יוסרו, ובאמת יהיו מיונים, אז יצא מצב שבו ההורים שיממנו את מערכת החינוך הציבורית, לא יוכלו לשלוח את הילדים לבתי הספר שהם באמת רוצים לשלוח אליהם. ההורים עם אמצעים כן יוכלו להגיע לשם.
כן, זה קצת מזכיר לי שלפעמים אתה מגיע לאיזה מקום, אתה רואה שתי מסעדות, אחת מפוצצת ויש שם תור גדול, ואחת ריקה. ואתה תמיד תעמוד בסוף בתור, כי אתה אומר, אם כולם עומדים בתור, כנראה שזה יותר טוב מאותה מסעדה ריקה. רק שפה, באמת, העמידה הזו בתור, היא לא תהיה לפי סדר של מי שהגיע ראשון, אלא לפי סדר אחר. של, נגיד, של בחירה, של אנשים יותר חזקים.
אז זאת, נו, באמת, הכל יהיה על פרוטקציה.
כן, עכשיו עוד משהו, כשמדברים בדרך כלל בתי ספר פרטיים, אומרים, המדינה צריכה לשחרר את היכולת של ההורים לפתוח בתי ספר פרטיים. אבל פה הם אומרים שגם המדינה צריכה לממן ב-100% בתי ספר פרטיים, שזה כבר משהו באמת שבאמת חורג ממה שאנחנו מכירים, כי היום בישראל באמת יש מימון מסוים לבתי ספר פרטיים, אבל הוא לא ב-100%. אז השאלה, האם המדינה באמת צריכה לממן כל בית ספר, כל אחד יוכל להקים בית ספר, לגבות שכר לימוד, למיין תלמידים, ללמד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ובסוף המדינה צריכה לממן גם את הסיפור.
אבל יוב, זה קורה איכשהו, לדעתי בעיקר באזור תל אביב, בית ספר לטבע, בית ספר לאומנויות, בתי ספר אנתרופוסופים למיניהם, שבהם ההורים גם יוזמים, גם מעורבים מאוד, גם משלמים חלק מהכסף. אז מה, זה פשוט יגביר את המגמה הזו?
לא בדיוק, נכון, זה בעיקר קורה היום במגזר החרדי, והמגזר החרדי הוא כמעט כל המורכב מבתי ספר פרטיים, שמקבלים מימון מהמדינה, ומינימום התערבות מהמדינה.
זה נשמע כאילו זה שיטה שהיא טובה להכי חזקים ולהכי חלשים, אבל לא למי שבאמצע, שזה הרוב.
עכשיו, בתי ספר לטבע ואומנויות וכל אלו, בשנים האחרונות משרד החינוך ניסה להסדיר את כל התופעה של בתי ספר ייחודיים, שהם היו כאלו סמי פרטיים, ומשרד החינוך עשה ההפך ממה שכרגע מהמדיניות שקט. משרד החינוך אמר, אנחנו סוג של נלאים את בתי הספר האלו, נהפוך אותם לבתי ספר ציבוריים במרכאות, ונתחיל לממן אותם יותר, אבל הם בתמורה יהיו צריכים לעמוד תחת מגבלות. שכר הלימוד בהם מאוד הוגבל, אמצעי הקבלה הוגבלו בשביל שהם יוכלו לקבל יותר תלמידים. היה פה ניסיון של הסדרה. והמהלך שהם מקדמים אומר, פחות הסדרה, יותר פן פרטי ובמימון המדינה.
נראה שאם זה באמת השיטה שמתחילה לפעול מבעוד, תכף תגיד לנו מה לוחות הזמנים שם, מבעוד, אני לא יודע מה, שנתיים, ככה זה עובד, בעצם כל משפחה תשלח את הילד שלה לבית הספר שהוא הכי מתאים לתפיסת עולם שלה, לזרם שלה. ואם בתי ספר הממלכתיים עוד איכשהו שמרו את השבטים השונים של ישראל על איזה מכנה משותף כלשהו, אז הדבר הזה ימחק לגמרי. זאת אומרת, כל הדתיים ישימו את הילדים שלהם בתי ספר דתיים, כל החרדים כמובן. אנחנו נתפצל לאין ספור קהילות שהקשר התרבותי שביניהם שואף לאפס.
והיום אנחנו חברה מאוד מלוכדת, מאוחדת.
תשמע, יש את מה שיש, ומה שיש...
יש במלא גם ארבעה זרמים של חינוך.
אבל את מה שיש, לפחות, השגנו את זה דרך בית ספר הממלכתי, שהיה זה לפחות 70 שנה בין אנשים.
זה בעצם עוד דריסה של הממלכתיות.
אתה תפצל את זה ברמה של שכונות. עד עכשיו הפיצול היה, אני לא יודע מה, קצת דת, קצת מוצא. עכשיו אנחנו נקבל גם פיצול בתוך הפולה, היו, אתה יודע, בתי ספר שונים לחלוטין.
כן, אז ייקח זמן, וגם לוקח זמן להקים בית ספר, גם המדיניות הזאת עדיין היא לא רשמית, לוקח המון זמן להקים בית ספר, וזה גם עולה הרבה כסף. כלומר, זה עולה כמה, להקים בית ספר זה עניין של כמה עשרות מיליונים, אז זה משהו שבאמת לא חושב שיקום מבעת אחת מלא בתי ספר אליטיסטים כאלו, אבל כן, אם זה יקרה בעתיד הרחוק, אז יש מצב שמה שאתה אומר זה יהיה נכון, כי אם אנחנו נהיה במקום שבו המדינה לא מחליטה בשום מצב מה לומדים בבית ספר, או מחליטה רק בערך מה לומדים, וכל אחד עושה מה שבא לו, אז כן, זה יכול לפרק את מערכת החינוך.
לא בדיוק ברור לי איך הלכו אז בחינות בגרות, ואיך תהיה הקבלה לאוניברסיטה. יש פה עוד הרבה סימני שאלה, אבל אתה יודע מה הכי מטריד אותי, וסמי וליאור, תגידו לי אם אני פה טועה, אבל... ההצעה הזו, שהיא הצעה גרועה לטעמי, תראה מאוד סקסית דווקא לעמידים ולאנשי הייטק בישראל, מכיוון שהחשש של רבים מאלה, ודאי אנשים שאתה יודע, דיברת על הבחור הזה שלוקח את עצמו ואת החברה הזה לחוץ לארץ, הם מאוד חוששים מכניסה של הדתה לבתי ספר הממלכתי, ופתאום שהילדים שלהם עם כל מיני מתמטיקה ומחשבים, ימצאו את עצמם באינספור שיעורי דת ו...
ללמוד עם אנשים כמוך, צריך לקרוא לזה.
ללמוד עם אנשים כמוך, אז הם דווקא יאהבו את הדבר הזה שהבית שהבית ספר שלהם הוא, אתה יודע, הם קובעים את תוכנית הלימוד בו, והם יעשו בו מה שהם רוצים. זה דווקא דבר שילעיב אותם מצד אחד. מצד שני, זה דבר שיגרום, כמו שאמרתי קודם, באמת לעולם של, אתה יודע, כמה בתי ספר אליטיסטים, והמון המון בתי ספר גרועים ובמטה.
כן, יש פה גם עניין של סלקציה, של באמת מה שאתה אמר, ללמוד עם אנשים שדומים לך, והורים שבעצם תומכים, גם אם הם לא עומדים בכך, במיון לבתי ספר של תלמידים מהשכבה שלהם באוכלוסייה. יש לזה גם, אבל גם השלוחות כלכליות, כי היום החינוך הוא חינם, תשלומי ההורים גבוהים והכל בסדר, אבל בסך הכל יש בישראל חינוך שהוא זול. ופה מדובר, גם אם זה יהיה מסובסד על ידי המדינה, אז עדיין יהיה מדובר על כמה אלפי שקלים בחודש לכל בית ספר כזה. אז זה כן יהיה פה איזשהו סוג של תשלום נוסף לכל תלמיד שילמד בית ספר כאלו, והבית ספר יוכל להחליט כמה גובים, אז לא יהיה לזה סוף. כלומר, יש הורים שמוכנים, במקום להיאבק על החינוך הממלכתי שהוא ציבורי ומגיע להם, הם מוכנים לעבור, להתנדב לעבור למודל שבו הם משלמים את...
אמריקה, הנה אנחנו באים, ואתה יודע מה זה יקרה גם בגני ילדים.
כן, אז רק הערה אחת על העניין הזה, אתם יודעים שכשיש קצבאות, יש קצבאות שהן אוניברסליות, שכולם מקבלים אותן, למשל קצבאות ילדים, והרבה פעמים עולה השאלה, למה עשירים צריכים לקבל קצבאות ילדים, הם מסודרים, חבל על הכסף. אבל הטענה של כלכלנים, אגב, גם חברתיים, גם משמאל, גם מימין, זה שכל דבר שהוא לא אוניברסלי, בסופו של דבר, האיכות שלו הולכת ונפגעת, כי ברגע שאתה נותן את זה לכולם, אז יש רצון שזה יהיה טוב, שזה יהיה איכותי, שזה יהיה שווה. ברגע שאתה, כל אחד עושה את הדברים שלו בצורה נפרדת, דיפרנציאליות, בסוף לאף אחד לא יהיה אכפת מהחינוך הממלכתי, מהחינוך שהוא האוניברסלי, שאתה רוצה לייעד אותו לכולם, כי החזקים ימצאו להם את הבתי ספר שלהם, הקבוצות המאוד מוגדרות ומאוד מגזריות ימצאו להם את הבתי ספר שלהם, ורוב האנשים שנמצאים שם איפשהו באמצע, שהם לא בהכרח, אתה יודע, הילדים של האנשים הכי עשירים והכי חזקים והכי מקושרים, ימצאו את עצמם במערכת חינוך שהיא מאוד מאוד בינונית. זה קיים בהרבה מאוד מקומות. צריך להדגיש, יש דברים שחייבים להיות ציבוריים, ולפחות שהמנה העיקרית תהיה מנה ציבורית, לצידם אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל המנה העיקרית צריכה להיות ציבורית, אם זה רפואה, אם זה חינוך, אם זה דברים מהסוג הזה.
דוגמה, אמריקה, וקבלו עולם חדש שבו הורים ייכנסו לחרדות, כבר בגיל 5, אם הילד נכנס לבית ספר הטוב בגיל 6.
יפה, עם העזרה הזאת, אנחנו ניפרד. ליאור דטל, תודה רבה.
תודה רבה.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן עברי, אנחנו צריכים לעשות פודקאסטים טיפה פחות מעיקים. יש לי תחושה שהתקופה הזו יש בה משהו מעיק. האם אתה שותף לתחושתי?
אני כרגע חושב לפתוח בית ספר, וזה מה שמעסיק אותי ברגע זה.
יפה, אני רוצה לפתוח סניף של קוסקו, אז אנחנו באווירה טובה.
אפשר לעשות את זה אחד מול השני.
בדיוק, בהפסקות שהם יבואו לקוסקו. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
ותודה רבה גם לאברי רוזנצבי ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה
ולתראות. מחר מהדורה קלילה.